אתמול מתפרסמים הדוחות הכספיים של אל על, רווח מאוד גדול שהם רשמו ברבעון האחרון. כאמור, מחיר כרטיסי הטיסה זה נושא מאוד חשוב, משפיע גם על הטסים אבל גם על לא, ולכן אנחנו רוצים לשוחח עם שלומי זפרני, סמנכ"ל מסחר וקשרים תעופתיים של אל על. שלום שלומי, בוקר טוב.
בוקר טוב מיכאל, בוקר טוב המאזינים.
אני רוצה רגע לפתוח את השיחה שלנו באיזושהי אמירה, בסדר? אני חושב שיש צביעות מאוד גדולה בסיקור של אל על במקרה האחרון, בפרסום הדוחות הכספיים אתמול, והרווח בהחלט נאה, על זה אי אפשר להתווכח שהיא רשמה. אני אומר את זה כצרכן, כמי שטס, לא כמי שמסקר אתכם, אני לא עוסק בתעופה ביום יום שלי, אבל אני ראיתי היום בבוקר, התפרסם מדד הבנקים, הבנקים פרסמו גם הם את הרווחים שלהם, זה גם גוף שההתממשקות שלו לציבור הוא מאוד 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 גבוה. הם רשמו זינוק של 40%, זה זינוק אפילו יותר משמעותי מהזינוק שלכם, ברווחים שלהם לעומת השנה הקודמת, הרבעון המקביל בשנה הקודמת. אני חושב שיש איזושהי צביעות מסוימת כשזה מגיע למחירי כרטיסי הטיסה, שאנחנו רואים אותה לאורך הימים האחרונים, כי מה שנקרא קרוב לעין, קרוב ללב. ברגע שזה מגיע אלינו לכיס, אז אנחנו יכולים להרגיש את זה. אבל בכל זאת אני רוצה רגע לרדת איתך לנתונים, כי אני חושב שזה חשוב. אני קראתי את הדוחות הכספיים שלכם, כאמור, לא ככתב, אלא כצרכן. ואני רוצה להתעכב איתך על נתון אחד שבעיניי הוא המשמעותי לנו. אתם טוענים שבעצם הממוצע כסף שאתם עשיתם פר כרטיס טיסה במטוס, השנה לעומת השנה שעברה, כלומר לפני ואחרי המלחמה, עלתה בסך הכל כ-16%, נכון?
אמת.
אז תסביר לי רגע את הנתון הזה. בעצם אתה אומר שהמחיר הממוצע של כרטיס לפני ואחרי המלחמה השתנה רק ב-16%?
נכון, וזה בעצם משקלל את השינוי במחיר בכל הנתיבים יחד, בכל המחלקות, לא משנה אם זה תיירים, עסקים ופרימיום, וכולל בתוכו את העובדה שסגרנו נתיבים פחות חזקים והבאנו את המטוסים לנתיבים אחרים, וכן, בסוף זה משקלל את הכל, וזו... אנחנו לא טוענים, זה אלה נתוני האמת, החברה
לא, אבל אני אגיד לך רגע למה, אבל יש אנשים שקנו את הכרטיס שלהם לפני עליות המחירים, לפני המלחמה, אתם מחשבים כל כרטיס שטס, אתה יכול להגיד לי בממוצע כמה מחיר במחלקת תיירים, עזוב אותי רגע מהפרימיום ומהביזנס, במחלקת תיירים, אם הייתי קונה לפני כן ואם הייתי קונה עכשיו, אתה יודע להגיד לי בכמה עלה, כי הרי הנתון הזה מגלם בתוכו גם כרטיסים שכאמור נקנו לפני עליות המחירים, לפני המלחמה.
זה נכון, אבל יש איזו השפעה מאוד זניחה, אני אסביר למה, הרי בסוף אתמול פרסמנו את הנתונים של רבעון 3, של יולי, אוגוסט, ספטמבר, הסבירות שיש פה מסת כרטיסים רלוונטית שנרכשה עד השישה לאוקטובר 23 היא מאוד מאוד נמוכה, לא ישראלים ולא זרים רוכשים כרטיסים כל כך הרבה זמן מראש, ולכן תניח שרוב הכרטיסים או רוב הדיווח שלנו מתייחס במצב אמת לכרטיסים שנרכשו בתוך תקופת המלחמה.
אז למה אתה חושב שכשאנחנו בסוף מגיעים וקונים את הכרטיס, אנחנו מרגישים את ההרגשה שהמחיר מאוד מאוד זינק, ואנחנו רואים שהמחיר מאוד זינק?
אני אגיד את דעתי לעניין, והיא מאוד מאוד סובייקטיבית בסופו של דבר. אמיתית, אנחנו נמצאים במצוקה בנתב"ג, אין על זה ויכוח, ותסכול הציבורי והסנטימנט שיש לישראלים כלפי טיסות לחול הוא מאוד מאוד חזק. בסופו של דבר יש כאן מחסור אדיר בחברות תעופה, ביעדים, במטוסים, במושבים. המחסור יצר בעצם ציפייה שרמות המחיר שהכירו לא מאל על עד השישה לאוקטובר, אלה רמות המחיר שהתקיימו היום. אז לצורך העניין, אם התרגלת לטוס ב-50 יורו עם ריינר לבודפשט, והיום אל על מוכרת ב-300 דולר את בודפשט, שזה לא מחיר מאוד שונה ממחיר שלנו שבשגרה, אז הפער הוא לאו דווקא למול עצמנו, למול ההרגל. אם התרגלת לטוס לניו יורק עם הצירה באירופה ב-500 דולר או ב-600 דולר, אז פתאום לטוס איתנו ב-1000 דולר ללקוחות מסוימים נתפס כמופקע. זו לא המציאות, ובגלל זה אנחנו כל כך מדגישים את זה, שאמיתית אל על למול עצמה 16%.
ומי השם במצב הזה? הרי בסופו של דבר אני כצרכן פחות מעניין אותי מה אל על, מה וויזר, מה זה, מעניין אותי כמה אני מוצא. מי השם במצב?
נתחיל מזה שבסוף אנחנו נמצאים במצב מלחמה, בסדר? אז אני לא אתלה את זה רגע באשמים ספציפיים, אבל נגיד שאם תסתכל על אזורי מלחמה אחרים כמו רוסיה ואוקראינה, מה שמתקיים בישראל לא מתקיים שם. התעופה שם כמעט מושבתת לחלוטין, אוקראינה לא קיימת תעופה, ורוסיה היא בעצימות מאוד 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 נמוכה, אז מצבנו עוד פחות גרוע ממקומות אחרים כאלו. מה צריך לעשות לטעמנו זה למצוא כל דרך שתעודד חברות זרות לחזור לנתב"ג במהרה ובעצימות גבוהה. וזה יכול להיות דרך טיפול בחוק שירותי תעופה, בחוק טיפי.
בעצם ביטול הפיצויים על כרטיסים שמתבטלים.
אני לא אומר שהפתרון הוא ביטול הפיצוי, או פשוט בחינת אופן או הדרישה מחברת התעופה בתקופה שהרבה מאוד מהשינויים והביטולים הם לא בשליטתה. בסופו של דבר, אם עכשיו יש לך מתקפה איראנית עלינו, אתה לא יכול לצפות מחברת תעופה להתמודד עם מסה של ביטולים, כי באמת אין לה מה לעשות בנושא. זו עמדתנו כשאני מסתכל על איך יונייטד או דלתא או אמריקן מסתכלות על חוק הפיצויים הישראלי, וזה נכון לגבי מציאת פתרונות להלנת צוותים בישראל או להחלפת צוותים מחוץ לישראל. יש, צריכים להיות מאמצים לטעמי ברמה מדינית, שמתקיימים אולי להגביר עצימות. אנחנו צריכים למצוא את הדרך לעודד את החברות המשמעותיות לחזור לפה.
אתה כמומחה מספר אחת בתחום התעופה, אתה מרוצה מתפקודה של שרת התחבורה, שרת התעופה מירי רגב, השרה שאחראית על התעופה?
אז אני לא איש הביקורת כלפי המדיניות הציבורית. אני כן אגיד שמשרד התחבורה ומשרד הכלכלה, אגב, מלווים אותנו מתחילת המלחמה, תומכים בנו עם הרבה מאוד הבנה והתאמות שנדרשות לתוך הפעלה של חברת תעופה במלחמה. אז מבחינתנו כחברת תעופה ביחס לפעילות שלנו, אנחנו שבעי רצון.
אוקיי, אני אגיד מהנקודה שלי, אני חושב שמירי רגב לא עושה מספיק בזה שהיא באמת לא מטפלת בחוק שירותי התעופה, שמאוד בולם חברות זרות. אני חושב שהיא לא מטפלת מספיק בביטוחים שחברות זרות רוצות כדי להיכנס ולטוס לישראל. ואני חושב שבעיקר אין את היצירתיות, את הישראליות הזאת, את התעוזה שמביאה פתרונות בעיתות משבר במיוחד. אבל זה כאמור, אני אומר. אני רוצה שלומי רגע, מה שנקרא לסיום, לקחת אותנו קדימה. בסדר, אני חושב שבאמת אתם בסוף חברה מסחרית, ואין לי בעיה שחברה מסחרית מרוויחה כסף, להפך, אני כצרכן רוצה שהחברה שאני מקבל ממנה שירותים תרוויח גם כסף, אבל, וזה אבל משמעותי, אתם עשיתם רווח מאוד מאוד יפה בשנה האחרונה, ומעניין אותי לדעת כמה ממנו הולך לחזור לציבור. אתם אומרים, אל תשפטו אותנו בקריטריון של וויזר, אנחנו חברה פרימיום, מה שנקרא, אתם מקבלים מוצר פרימיום, אבל בסופו של דבר, אני חושב שיש גם באל על כל מיני נקודות, אני ראיתי בדוחות הכספיים שלכם, אתם בסופו של דבר משקיעים בחזרה במי שקנה כרטיס טיסה, 6-6.5% מהרווח שלכם, כלומר, למזון ולחוויית לקוח. ובסופו של דבר אנחנו רואים, ביקורת על המזון באלעל היא מאוד משמעותית, יש לכם גם מטוסים עם קמבינות מאוד 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 ישנות, איפה מבין כל הרווח הזה בסופו של דבר אני כצרכן של אלעל אהנה בחזרה ממנו?
טוב, תשובה ארוכה, כי אנחנו עושים המון 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 להחזיר לצרכנים ולשדרג עוד ועוד המוצר שלנו. אני אקדים ואומר שבספטמבר האחרון זכינו בשנה הרביעית ברציפות בפרס שהוא תקדימי בהיסטוריה של אלעל, של 5 כוכבים של אייפקס על שירות בקרקע ובאוויר. אנחנו אחת מבין 25 חברות תעופה בעולם שזוכות להכרה הזאת, אבל אני שם את זה רגע.
אבל שלומי, אבל בסוף אתם גם טסים לתאילנד עם מטוס שאין בו אפילו מסך טלוויזיה.
מקבל ומתייחס עכשיו
לשאלה. זה לא פרימיום.
מקבל ומתייחס לשאלה הפרטנית שלך. אז אחד, בשנה האחרונה הכרזנו שאנחנו מחליפים ומחדשים את כל צי מטוסים צרי הגוף שלנו, וחתמנו על עסקה עם בואינג הכי משמעותית בהיסטוריה שלנו, שתשדרג את חוויית הטיסה, נקודה. 2, במטוסים, במטוס שאתה מדבר עליו, שטס לתאילנד, אז אנחנו עם כבר 2 מטוסים הוסבו לתצורה מדהימה של דרימליינר, וכבר פועלים בנתיבים האלה. עוד אחד ברגעים אלה נמצא אצלנו באנגר, ובשבועות הקרובים יתחיל לטוס גם כן. והרביעי והאחרון, השניים הנוספים, סליחה, האחרונים בתור, יעברו את השיפוץ הזה גם בחודשים הקרובים. זה אומר שלא יהיה לנו מטוס בטיסות ארוכות טווח, עם החוויה שאתה מדבר עליה, ובלי קשר, אנחנו דואגים לבידור בטיסה ולהוספה של אייפדים והרבה מאוד פתרונות כדי לסייע בזמן הזה.
אתה מבין אבל את הביקורת שלי על זה? אני אומר, אם אתם רוצים לקחת ממני מחיר פרימיום, אז אני גם מצפה לקבל מוצר פרימיום. אתה, יש לך מושג להגיד כמה מהרווח הזה אמור לחזור בסופו של דבר אלינו לצרכן?
אני לא אדבר לא באחוזים ולא אבסולוטית, כי אנחנו לא מדווחים את הנתון הזה. אותם, אגב, אותם אחוזים שאתה ציינת, הם ממש מתייחסים לסעיפים מאוד מאוד ספציפיים. הם לא מתייחסים לצורך העניין להחלפת המושבים במטוסים. הם לא מתייחסים להרבה מאוד שדרוגים שאנחנו עושים מסביב במועדון ובעולמות תוכן אחרים בעבור הלקוחות.
זה מזון לשירות לנוסע.
בדיוק, אז אני אומר, בדבר הזה, ברגע שגם מחזור ההכנסות עלה, ואנחנו משקיעים למעלה מ-6% בדבר הזה, אני אומר, אנחנו השנה השקענו יותר ויותר כסף בקייטרינג. אנחנו עשינו ומקשיבים מאוד לביקורת שקיבלנו לגבי הקייטרינג במטוס, ומספטמבר אנחנו עם תפריטים משודרגים כמעט בכל הנתיבים, וסביעות הרצון עולה בהתאם. אז אני אומר, אנחנו...
אתה יודע מה השאלה שבסוף הכי מעניינת את המאזין? אז יישארו הסנדוויצ'ים או לא יישארו הסנדוויצ'ים?
הסנדוויצ'ים here to stay, והם ימשיכו להיות בלחם הטוב ביותר ובטעם המצוין ביותר שמתאים לחך הישראלי.
טוב.
וכן, הם here to stay.
שלומי זפרני, סמנכ"ל מסחר וקשרים תעופתיים, אל על, תודה רבה לך.
תודה, מיכאל.
שלוש פרסמות, אנחנו חוזרים.